שלום וברכה, ערב טוב. בין פרשת קורח ופרשת חוקת. האמת היא שבמעבר בין פרשת קורח ופרשת חוקת יהיו דברים בלי משפטה של חלק. היום קמו מהשבעה. חמור מן השמיים. אז האמת היא שהמעבר בין פרשת קורח לפרשת חוקת, בשונה ממה שקורה לנו מתחילת ספר במדבר, האמת היא כבר כמה חומשים, המעבר הוא 40 שנה. זאת אומרת, מפרק ג' בספר שמות, שמשה מגיע למצרים הוא בן 80. ואנחנו בעצם בחטא המרגלים הגענו לתשעה באב של השנה השנייה ליציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל עסקנו ממעמד הסנה, לא מהולדת משה, ממעמד הסנה, כשמשה בן 80 שנה במדיין, ועד לפרשת המרגלים בשנה של יציאת מצרים, בעשר המכות, ומיציאת מצרים, מפסח, עד השנה השנייה לצאתם, בכף באייר עוזבים את הר סיני ומתחילים להגיע לארץ, האספסוף, קברות התאווה, ובתשעה באב אנחנו נופלים בחטא המרגלים. כך שכמעט ארבעה החודשים האלה עושים בשנתיים ושלושה חודשים. המעבר מפרשת קורח לפרשת חוקת הוא מעבר של 38 וחצי שנה. ואנחנו לא יודעים, עוד רגע נדבר על קורח. על קורח אנחנו לא יודעים תיארו. אנחנו יודעים איפה התורה נקמה את זה, ועל זה אנחנו נדבר עוד שנייה. המעבר מחטא המרגלים המתוארך בתשעה באב. על פי דברי רש"י, על פי חז"ל שעוד רגע נדבר, חטא המרגלים חטא קורח קורה מיד אחרי חטא המרגלים. ישנה הדעה שמקדימה את זה קצת לחצרות. כך או כך, מסיפור קורח ועד לפרק כ' בפרשת חוקת, אם נפתח רגע בחומשים כדי שנזכר, עברה שנה, עד לפרק כ' בפרשת חוקת עוברים 38 וחצי שנים שאין עליהם שום סיפור. מאוד מעניין, שום דבר אנחנו לא יודעים עליהם. כלום. אם קורח היה באיזשהו שלב באמצע, אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים שום דבר. אנחנו יודעים מי מות מרים בפרק כ', פסוק א' בפרשה שנקרא השבת, שם בפסוק א' כתוב תאריך מדויק, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. אגב, מאוד מובן כששמים לב לזה, מהי החשיבות של התוספת כל העדה. עברו כבר 39 שנה. אז זה דיווח מעניין שכל העדה נמצאת פה. זה לא. היינו פה בבוקר ועכשיו השעה 10:30 ואנחנו מודיעים עוד פעם כל העדה נמצאת. כל דור המדבר עובר באמצע. זו נקודה מעניינת. שבאמצעיתה נמצאת פרשת פרה אדומה. שלה גם כן הם תיארו, זאת מצווה שלא קשורה לכאורה לכאן דווקא, היא קשורה לכל התורה כולה, היא קשורה לטהרה מטומאת המר. אין לה שום קשר לכאן יותר מן המקום אחר, והפשטנים אומרים שהיא מופיעה פה ערב שנת ה-40, שנת המלחמות בכניסה לארץ. ואז עוסקים בטהרה מטומאת מוות, ערב הכניסה לארץ. אבל אם כן, זה לא פרשה היסטורית שמתרחשת אז, אלא זה מצווה שממוקמת כאן, מסיבה כזאת או אחרת. זאת הערה כללית לראות את המהלך. אני רוצה לעסוק לא מפרק כ' אילך, זה ניכנס בעזרת השם מהשבוע הבא, משנת ה-40 לחלק האחרון של ספר במדבר, אלא בחיבור שבין פרשיות קורח וחוקה. קודם כל קורח בפני עצמו וחוקת בפני עצמו, ורק נתחיל באותם הדברים הידועים שרשי פותח בפרשת קורח. רשי מחבר בין סיפור קורח לסוף פרשת שלח, לפרשת התחלת, לבלות הטור. על פי חז"ל במדרש, קורח אחר חטא המרגלים בה, ואנחנו מיד חוזרים ומתמקמים בזה. אני רק אזכיר שאלה אחת נוספת שתעניין אותנו בהמשך, והיא תחילתה של פרשת חוקת. אנחנו בין קורח לחוקת. האם ניתן מתוך העיון שננסה לעיין היום בפרשת קורח להבין את מיקומה של פרשת פרה אדומה ברצף הסיפורים של פרשיות המדבר? כי אחרת זה משונה מאוד. אין לנו מתחילת הספר משהו שלא עוקב אחד את השני. אין לנו. אנחנו הולכים עם הספסוף ואז מתאבים תאווה ואז סיפור מרים. אנחנו הולכים ממש מסודר. אנחנו יוצאים ממצרים ובחודש הראשון בשנה השנייה מצווים על פסח שני, ובחודש השני מונים את עם ישראל, וב-20 לחודש השני יוצאים. והמצוות שמופיעות קשורות לפרשות. זו נקודה מאוד חשובה מה שאני מבקש עכשיו שנשים לב. פרשת שלח מספרת את סיפור המרגלים, ואחר כך את סיפור המעפילים. אחר כך היא עוסקת בדברים מאוד מאוד חשובים. בוא נזכר רגע בסופה של פרשת שלח. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אבל היא עוסקת אחר כך בפרשת חלה. היא עוסקת בפרשת ציצית. היא עוסקת בניסוך המים. פרשנים הסבירו שהעיסוק בכל הדברים הללו מופיע במכוון. שהעיסוק בכל הדברים הללו מופיע במכוון. מפני שבפרשת שלח המרגלים מבקשים ככה להישאר בעולם מאוד מאוד רוחני, בעולם שבו אין את ארץ ישראל, אין את עולם המעשה. וכל המצוות שבאות בסוף פרשת שלח הן המצוות שמתארות לא איך לחם יורד מן השמיים, אלא איך מפרישים חלה מן הארץ. אלה לא פרשות שמתארות דברים שמתרחשים בענני כבוד, אלא הן פרשות שמתארות את הציצית, איך מתאר אותה השפת אמת, זה ענן הכבוד שלנו, מצמר הרחילים. הן לא מתארות עכשיו מים של באר, אלא ניסוך המים. והיין. בפרשת קורח אפילו לא צריך להגיד את זה. כי חציה השני של פרשת קורח, כל החצי הראשון של פרשת קורח שקראנו בשבת, אפשר להסתכל בחומש תוך כדי, כל החצי הראשון של פרשת קורח הוא ערעור על הכהונה ועל הלוויה, וכל החלק השני של פרשת קורח זה ביסוס מעמד הכהונה והלוויה. תשמרו את כהונתכם, כל הדינים של לוי ושל כהן ומה נותנים, הכל, וכ"ד מתנות כהונה, זה מאוד מובן. כלומר, זה לא מצוות שמגיעות הנה ואנחנו לא מבינים למה. לעומת זאת, פרשת פרה אדומה אין לה שום קשר ברצף לכאורה למה שהיה מקודם. וזה מחייב אבל. למה היא לא מופיעה בספר ויקרא ביחד עם הקורבנות? למה היא לא מופיעה ביחד עם דינים אחרים ששייכים לטומאות? אם היא עוסקת בתארה מאבי אבות הטומאה, היא צריכה להופיע בספר הטומאה והתארה. וגם לפי התירוץ שהיא פותחת את שנת ה-40, שהוא קשה מאוד בפשט. אז זאת אומרת שזה לא קשור לכל מה שהיה עד עכשיו. אני משאיר את סיפור פרה אדומה בצד, נגיע אליו בעזרת השם. אני רוצה להתחיל לא בסיפור פרה אדומה, אלא בפרשת קורח. בוא נפתח. והפתיחה היא בעצם בדברים ידועים ובשאלות פשוטות מאוד לקורח. אנחנו נעסוק בהם אתמול בשבת. עיר הקודש מגדל אחר הצהריים, לדברים שהם באמת מופלאים מאוד. המדרש אומר, כמו שהזכרנו כבר, שחטא קורח בא מיד לאחר חטא המרגל. והשאלה היא קשה. מה רוצה קורח? בפשוט. רש"י לוקח אותנו בפרשה ומסבר לנו את האוזן מאוד בטענות של קורח. קורח טוען, מדוע תתנשאו? קורח טוען, למה אהרון כהן גדול? את זה אנחנו יודעים על פי דבריו של משה שעונה לקורח וביקשתם גם כהונה. ולפי רש"י, וזה מובן מההמשך, קורח טוען, מדוע תתנשאו גם במילה הפשוטה, לא רק שלהתנשא, אלא גם שלהיות נשיא. ולכן טוען רש"י שלקורח יש שלוש טענות מעשיות. משה הוא מלך, אהרון כהן גדול, והדבר השלישי נראה כאילו צדדי, אבל הוא מאוד מאוד מכעיס את קורח, אליצפן בנו של עוזיאל, בן דודם של קורח ומשה, מתמנה להיות נשיא שבט הקהתי. כמו נשיא השבט הבכיר בתוך הלוויים. ולקורח יש שלוש טענות. על המלוכה, על הכהונה הגדולה, והטענה האחרונה היא, אם קבעתם שלך מגיע מלוכה ולך מגיע כהונה, לא יודע למה, אז למה את הנשיאות דילגתם עליי? למה בנשיאות דילגתם עליי? הרי בנשיאות, אם היא צריכה להגיע לשבט הקהתי, אז בניו של קהת הם ארבעה. אמרם, ואחרי אמרם בא יצהר, ואחרי יצהר באים חברון, והרביעי עוזיאל. אליצפן הוא בנו של עוזיאל. אז שלוש טענות. הקושי הוא פשוט. אני עוד רוצה להבין את טענותיו של קורח. צריך להבין אותם לעומק. מה זה סיפור פה עכשיו הפוליטיקות? זה לא רציני. 250 איש מקריבי הקטורת. אני מרשה לעצמי לגנוג לשנייה. נצמד גם היום, ככה, מוצאי ג' בתמוז, בחלק הזה של קורח, לשיחה מעניינת מאוד של הרבי בהבנת פרשת קורח. אבל הבסיס להבנה צריך להיות הבנה שראינו יותר מפעם אחת. זה לא פעם ראשונה שמדברים במשה, ושטוענים כלפי אהרון, ושטוענים כלפי משה. אבל יש הבדל אצלנו, טבעי, בין כשאנחנו מנתחים את מרים, שמדברת במשה, יש לנו הרבה אמפתיה למרים. אנחנו הולכים איתה מההתחלה. יש משה בזכות מרים, דיברנו על מרים שיעור שלה. לבין האמפתיה במרכאות כפולות שיש לנו כלפי קורח. על קורח גדלנו כאחד שהאדמה בולעת אותו, ואחד שהוא עושה את כל הצרות בעולם, ונכון, וקורח יש לנו את הבדיחות על פרשת. קורח זה קורח. זה פספוס גדול. זה קורה לנו גם עם המרגלים. ולרגע אנחנו שוכחים, נזכרים, אבל לא באמת מתכוונים ברצינות, שבאמת מדובר בכולם אנשים ראשי בני ישראל הם. וכולם נבחרו על פי השם, בהם עסקנו בשבוע שעבר. ובאמת מדובר ב-250 אנשי מועד, אנשי שם, קריאי מועד, נשיאי עדה. דבר פה בגדולי ישראל, זה הולך ומתעצם, זה לא מרים עכשיו, זה לא עשרה, מדובר פה במסה אדירה. זה לא רציני לגמור את הבנת הטענות, ולמה היה מינוי פוליטי מצד ימין ולא מצד שמאל, ומה היה באמצע. זה לא רציני, אנחנו נרגעים ועושים את זה לעצמנו, כי מהגן אנחנו כבר לא אוהבים את קורח. ודתם ואבירם בכלל. זה לא רציני, צריך לעלות כיתה. צריך ללמוד את הפרשות האלה ברצינות, כמו כל דבר בתורה הראשונה. ואז גם נוכל להבין אז איפה התורה הנצחית הזאת מדברת אליי פה ועכשיו. הקושי בסיפור קורח ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שכל מיני דורות. הקושי הראשון, הכי פשוט הוא, אם אכן טענות קורח הן על מינוי משה, אהרון ואליצפן, למה זה בא אחרי חטא המרגלים? הרי כל הדברים האלה התרחשו מזמן. משה הוא ואי ואישור הוא מלך, ומשה הוא מקבל התורה כבר מזמן. אהרון כהן גדול כבר מזמן. מה התחדש עכשיו? אליצפן בן עוזיאל התמנה להיות נשיא הקהתיים בתחילת ספר במדבר, בראשון לחודש השני, כשמתחילים למנות את הפקודים, ואז הוא מופיע בשמו. חטא המרגלים, כמו שסיכמנו, היה החטא האחרון, בתשעה באב. על פי הסדר, על פי הסדר, ועל פי דברי המדרש שחטא המרגלים, אני נצמד לדברים האלה, גם בא לפני סיפור קורח, השאלה הבסיסית הראשונה היא, למה קורח מתעורר עכשיו? אלא מה תגידו, התורה מספרת את זה עכשיו? אז עוד יותר שאלה למה זה עכשיו. איך זה מתקשר לכל סיפור חטא המרגלים? וראינו בכל הפרשות הקודמות שלרשי מאוד חשוב לקשר את הפרשות. רשי אומר שהמרגלים לא לקחו מוסר ממרים. דיברנו על זה, בהרחבה. רשי מסביר שבהעלותך את הנרות זה היה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון שראה וכינה כביכול באותם הנשיאים שהביאו את עגלות הצו. בסדר? 12 נשיאים, והקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, שלך גדולה משלהם, אתה מיטיב את הנרות. רשי טורח מאוד להסביר לנו את המהלך. כשפעם אחת משהו לא מסתדר עם הסדר, אתם זוכרים, פסח שני זז לפרק ת', אז רשי עושה של סיפור שלם להראות איך זה מסתדר. אז מה קרה פתאום? וגם בפרשת קורח, רשי מתחיל ברשי הכי ארוך בכל הפרשות להסביר את הקשר לסוף פרשת קורח. אבל למה זה בא עכשיו? למה זה בא אחרי חטא המרגלים? הרי לכאורה הטענות הפשוטות לא קשורות בכלל לעכשיו. הן היו צריכות להתעורר מזמן. זאת השאלה הבסיסית שצריך לברר. מעבר לשאלה הזאת, צריך לשאול כמה שאלות קטנות נוספות. קטנות, חשובות מאוד, אבל משניות, בתוך פרשת קורח. הם באים אנשי קורח ועדתו, דתן ואבירם, לא ניכנס הפעם היום להבדלים ולדתן ואבירם בעיקר, אלא רק לקורח. דתן ואבירם עסקנו בהרחבה וראינו שדוד המלך רואה את החטא העיקרי אצל דתן ואבירם ולא אצל קורח. לא ניכנס לזה. הם באים ואומרים לו שהם רוצים, מדוע תתנשאו על קהל השם? הפשט הפשוט, וכך מלמד אותנו רש"י, זה פונה גם לגבי משה וגם לגבי אהרן. שמוסיף שגם לדבר על יצפן. משה אומר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש והקריב בינם. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח בכל הדתו, ושימו בהם אש, נכון? ואחרי זה, כשתקחו את המחתות ותשימו אש, גם אהרון יעשה את זה, ונראה, האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, רב לכם בני ריבי. א', הרי זה ניסיון לבדוק, להוכיח לקורח ועדתו, שעניין המחתות והכתורת לא שייך אליהם, אלא לאהרון. אבל זו לא הייתה הטענה היחידה שלהם. הם טענו לא רק לגבי אהרון. משה אומר להם, הוא ביקשתם גם כהונה. הם לא הזכירו את המילה, הם שאלו שאלה גדולה מאוד, מה הייתה השאלה שלהם? קצרה מאוד. כל העיבה, כולם קדושים. ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו מי? שניכם לפחות. אמרנו שרש"י מוסיף את אליצפן. אבל השיטה שלכם היא התנשאותית. אבל קודם כל השאלה היא לא על אהרון, השאלה היא על משה שהוא המלך. וצריך להבין, משה במעמד הר סיני, לא כן עבדי משה, וכל ביתי נאמנו, כולם היו בזה כבר. קורח וכל הדתו עוברים את הקורס במי זה משה, שקשה לעם כבר ממעמד הר סיני, אתם זוכרים שהם רוצים לקבל את התורה בלי משה. אז לכאורה, תשובת המחתות בכלל לא קשורה לשאלה לגבי משה. שאלה מצוינת, לא מתייחסים לזה. עוד שאלה שגם מאוד מציקה. נניח שעכשיו ישוכנעו שאהרון הוא הקדוש. איך? כי ימותו 250 מקריבי הכתובת. העם עומד וצועק, אתם עמיתם את עם השם. אתם יודעים מה? אני מבין אותם. אתם יודעים למה? כי השאלה של קורח ועדתו הייתה שאלה עם מילה מאוד חשובה. מדוע? זה שאתה מראה לי ככה, תהי לימדו כשהייתי בגן שככה זה לא שוב. השאלה הייתה מדוע תתנשאו על קהל השם? אם יש תשובה לשאלה מדוע תתנשאו על קהל השם בפרשת קורח. שאלה גדולה מאוד מאוד. בפשט, אני עוסק עכשיו רק בפשט. יש כאן שאלה עם טענה מאוד רצינית. שאלה שלישית. השאלה הראשונה הייתה איפה התשובה למה משה נכנס. השאלה השנייה הייתה תשובה לשאלה מדוע. ככה. שאלה שלישית על קורח ועדתו. גם עליהם מותר לשאול. בדרך כלל נוהגים להגיד, וזה הסבר עמוק מאוד, ולמדנו אותו לפעמים, יש איזו פסקה מדהימה, ורבקות באורות, רב באורות מתאר שם דבר גדול מאוד, שכל העדה כולם קדושים, זה תפיסה שוויונית. אבל קשה מאוד להגיד כך, אתם יודעים למה? כי לא ראינו שקורח, זה 250 הנשיאים, באים, שמים את המפירות ואומרים, אנחנו רוצים שוויון. הם רוצים להישאר נשיא. אז אני לא מבין מה הבעיה. אז הבעיה היא עכשיו לצפן בגלל שהוא הבן דוד השלישי של הסבתא של הבן דודה וחברון יותר גדול מיוזיאל. הבנתי, בסדר, אני אומר, חשוב מאוד. אני לא רק בכוונה עושה כך. אבל מסתבר שזה לא סוציאליזם צרוף. החבר'ה נשארים עם הג'ובים. אם הטענה מדוע תתנשאו היא על משה, אז שאלנו למה משה לא מדוע. על משה ואהרון, מדוע. אבל אם הטענה היא כמו שרש"י מבינים מדוע תתנשאו בלשון נשיא, ולכן גם אליצפה נכנס והנשיאות נכנסת, אתם האחרונים שיכולים לטעון, אתם לא אומרים, הם נשיאים בעולם. זה לא הטענה שלהם. לא ראינו שהם טוענים. שלוש שאלות חשובות מאוד. קראתי להן משניות לשאלה הראשית שבה אני רוצה לעשות. השאלה הראשית היא שוב, מה קורח מתעורר עכשיו אחרי בית המלמים? כל הנושאים היו שייכים לתקופות קדומות, זה היה בכלל לא צריך להיות פה. עד רבה, במיוחד אם לפי חז"ל זה היה בחצרות, זה לא צריך להיות פה. אבל אנחנו נצמדים לשיטת חז"ל, והיא שיטת רש"י בפרשה, שזה בא בעקבות המלמים. אז עושה לי כל כך, זו השאלה הבסיסית. ושתי שאלות אחרונות. אומר אלינו שרבינו בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. בוקר. בוקר ויודע השם. רש"י נתפס לזה ואומר את אשר לו הוא יגיד לכם למה משה צריך להיות מלך. ואת הקדוש והקריב אליו למה אהרון צריך להיות כהן. הבנתי. תמור. למה מלוכה ולמה כהונה? תפסתי, מלך זה אשר לא, כי המלך זה ביטול גמור לקדוש ברוך הוא, ולכן דרך אגב, גם יהיו דעתי, ההפטרה, בשבוע שעבר דיברנו על ההפטרה ועל הפרשה, לא רק כי שמואל הוא צאצא של קורח, ההפטרה של שבת הייתה על שמואל, אלא כי ההפטרה מבררת איך צריך להיראות מלך. מה זה מלך? מדוע תתנשאו? כל ההפטרה זה ברור אם מלך זה כך או מלך זה כך ומה אחרת במלך. אבל על השאלות האלה עונה משה בוקר ויודע השם. שואל רש"י שאלה פשוטה, נקפה מאוד. מה בוקר? מה בוקר? בוקר ויודע השם? תעשה את זה עכשיו. מה בוקר? אז רש"י עונה שתי תשובות. אחת מצידם של קורח ועדתו. אומר רש"י בוקר ויודע השם, שמה יחזרו בתשובה. ניתן להם זמן, עד הבוקר, יופי. והתשובה השנייה היא הפוכה. בוקר ביודע השם, לא מצד שהם יחזרו בתשובה, אלא אמר להם רמז אמר. בוקר. כשם שאי אפשר להפוך את הבוקר לערב, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין ויהי ערב לויהי בוקר, בוקר. אז גם מי שקדוש ומוקרב אליו, זה הקדוש ברוך הוא הבדיל. ומה התמומה? כי תלינו עלינו. זה הקדוש ברוך הוא הבדיל. בוקר ויודע השם. כך מסביר רש"י, שני פירושים. או בוקר מצד, נו תעשו תשובה. משה מתאמת שיחזרו בהם. וכאן שתי שאלות שמתאימות לרבי משה. שאלה ראשונה הוא אומר בוקר ויודע השם, אם זה מצד התשובה, אם זה מצד התשובה, אז למה צריך לחכות עד הבוקר? תשובה אפשר לעשות מיד. ואם אתה אומר שתשובה זה תהליך, אז מי אמר שבבוקר התהליך נגמר, ואם זה יקרה בצהריים? לא הבנתי. בוקר ויודע השם, כנראה לכן רש"י צריך את הפירוש השני. כי תמיד רש"י מביא פירוש שני, כי הפירוש הראשון הוא קשה. מה קשה בפירוש? תמיד לא הבנתי למה, מה קשה בפירוש הראשון? הוא כל כך יפה. אבל הרבי אומר, הוא ברור, מה זה קשור לבוקר? שמה יחזרו בתשובה, אולי יחזרו בתשובה, אז אם תשובה זה לשעת אחת, או בליג אחת, אז תגיד עכשיו יחזרו בתשובה. תיקון חצות ויודע השם. מניין ערבית מאוחר ויודע השם. מה איזה הוא שומע? 11:30, אוטובוס אחרון. למה בוקר? ואחר כך הוא בא ואומר, אז יש לכם תשובה שנייה למה בוקר. בוקר ויודע השם, אתם יודעים מה זה בוקר? יש בוקר ויש ערב. שואל הרבי, אז למה לחכות לבוקר? תגיד ערב, יש ערב, יש בוקר, זה אותו דבר. זו שאלה מצוינת. כל כך מתאים לו. שאלה מצוינת. נכון שהבוקר הוא מובדל מהערב? נכון. גם הערב מובדל מהבוקר, אז אפשר עכשיו. לא הבנתי. אז תמיד אומרים שלכן רש"י צריך את שתי התשובות, כי בכל אחד קשה. והרבי מצוין, שתיהן ביחד קשות כפול. וכן, כל אחד קשה, ושתי יחד קשות. לא יודע מה עשיתי. אז עד כאן, יש כאן איזשהו פלאפון אם הוא יכול להיסגר, זה יהיה נפלא. אז עד כאן, הראייה הכללית את כוח. עכשיו נתחיל את העניינים. זה דבר פלאי. ורמזנו לזה מקודם. זה מתחיל מוקדם מאוד, הרבה לפני תורות החסידות, זה אצל המערב, זה אצל השלב. הסידור פיתחה את זה מאוד, וזה כל כך חזק והגיוני. מאחורי המרגלים, גם כן עומד רצון גדול. רצון גדול. ראשי בני ישראל. גם הם יודעים שהאידיאל הוא לבוא לארץ ישראל, וגם הם יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס לארץ. אין שאלה. אבל כיוון שהם רואים עדיין את המצב בעולם כזה שעוד לא הגענו למשהו. מוכר הטענה. ממילא הם אומרים טענה מאוד עמוקה. להיכנס לארץ ישראל לא במדרגה העילאית. תזכרו שאנחנו אחרי חטא העגל. גם בלי חטא המרגלים. המרגלים זה הרבה אחרי חטא העגל. הציפייה הייתה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו עכשיו בחודש תמוז נכנסנו ברור לזה. הציפייה הייתה להיכנס לארץ ישראל ביוזיים תמוז עם הלוחות הראשונים עם משה רבינו. אלה הימים, אלה שבעי ימי משה רבינו על הר סיני. השבר הנוראי של חטא העגל עוד לא נגמר. בכלל לא נגמר. נכנסים לארץ ישראל גם אם לא עם יהושע, אלא עם משה. בלי חטא המרגלים, במדרגה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי לגמרי. אז אנחנו מסבירים שכל סיפור פרה אדומה וטהרה מטומאת המוות זה בעקבות חטא העגל. העולם השתנה אחרי חטא העגל. וביום פוקדי ופקדתי. אני אחרי חטא העגל אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, חוץ מארץ ממני והשודם, אני לא אכניס אותם לארץ, מלאכי אליך. אומרים את כל הדיון, הנה מלאכי אליך לפניך. אני לא מוכן, זה לא כניסה, זה אחרת לגמרי. המרגלים באים ואומרים דבר מאוד עמוק. במצב הנתון, טוב יותר שנשאר בעולם רוחני גבוהה ניסה עמוק. משניכנס עם היכולת אי יכולת שלנו להתמודדויות עם האמורי והפריזי ולמעשה ארץ כנען ולמעשה האמורי ולמעשה החיבי והיבוסי. הרי כל התורה מלאה בלא תלמד מהם ולא תכונן ולא תעשה ותיזהר מהם ומה הם עושים ומה תעשה ותעשה כמוהם ואז הגולה. ומהרים מנסים, ואל תזלזלו, זה דבר גדול מאוד מאוד, עשרת גדולי ישראל מנסים, תחשבו על זה כמו המעפילים מהצד השני. זה הפגנת גדולי העולם. להשאיר אותנו בבחינה של הר סיני. להשאיר אותנו בענני הכבוד. כך לומד השלה הקדוש, הרבה 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 לפני תורת החסידות, את כל החצי השני של פרשת שלח, כמו שרמזתי בשנייה אחת מקודם. ותיאור מדהים, איך כל חציה השני של פרשת שלח, הוא בעצם חינוך לזה שעיקר התורה הוא המעשה. ולא התלמוד עיקר, אלא המעשה. האמת היא, שזה בכלל לא דרוש. האמת היא שזה פשט התורה ממש בתחילת ספר דברים. הנושא הראשון שאומר משה רבינו בספר התוכחה ואומר לעם ישראל הוא הועיל משה באר את התורה הזאת למור השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבט בהר הזה פנו שאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. דיברנו על זה יותר מפעם. היינו מתבלבלים. מה שאני זוכר שהשם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לימור זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. ומה שמשה רבינו זוכר שהשם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לימור כפתיחת ספר דברים, כפתיחה לכל משנה תורה. רב לכם שבט, ומה שאומר רב לכם כפשוטו, too much. רב לכם בני לוי בפרשה. רב לכם זה יותר מדי. המדרש שרשי מביא, זכיתם להרבה גדולה. רב לכם חיובי, אבל זה לא הפשט. רשי אומר שזה לא הפשט. מקלי יקר מסביר שם דברים מדהימים, הזכרנו את הרבה מפעם, שמשה רבינו פותח את כל ספר דברים ולכן הוא עובר מיד לסיפור המרגלים, למרות שזה לא לפי הקרונולוגיה, שהוא מתאר את הכל בפרשת דברים. הוא מתאר את חטא המרגלים כי הוא אומר, אתם יודעים מאיפה באה הפילוסופיה של חטא המרגלים? כך הכלי יקר, מקביל המערב בפרט 500 שנה. התפיסה של משה רבינו את כל סיפור חטא המרגלים מתחילה מאהבת יתר את הר סיני. ושלום של הכלי יקר, באהבתכם את התלמוד, סניתם את הארץ. דברים מופלאים. ועל פיהם, וכך מבינים ברשי עצמו, ובתורה זה רב לכם, זה הפשט של רב לכם. אין מה לעשות, זה הפשט הפשוט רב לכם שבט. ושרבינו לפי זה מנתח את סיפור חטא המרגלים כמה שבא מרצון להישאר ב... לפי יקר מנסח את זה במשפט פשוט, ולא ידעו שלא התלמוד עיקר, אלא המעשה עיקר. לפי יקר אומר, פנו וסעו לכם. מה זה פנו? Turn right, turn left, man wave. מה זה פנו? שמה כתוב פנו? סעו לכם. פנו ממחשבתכם זו. תנו ממחשבתכם זו, כך לא תקבלו תורה. למה מדהים? כך לא תביאו דירה בתחתוניים, כך לא תביאו את שם השם לעולם. תנו! וסעו למכור עצמותכם כמו לך לך. לא סעו לכם, אלא סעו אל עצמכם. איפה? לא בהר סיני, אלא בהר האמורי. ואל כל שכנה, בערבה, בנגב, בשלה, בחוף הים. לפי זה חטא המרגלים הוא ההבנה שאנחנו רוצים להישאר בהשגות עליון. ואת זה בא משה רבינו ומתקן בתיקון קשה. הביטוי שלו זה המצוות של סוף פרשת שלח. אז הוא מלמד אותנו שאנחנו צריכים לדעת שהמעשה עיקר והכניסה לארץ היא עיקר, והעיקר זה המצוות ולא הרעיון. תלף לא. תשמעו את חד קורח. זה לא יאמן. בא קורח ואומר, זה העומק מאחורי העניין של בית מלא ספרים ומזוזה וכן. בסדר גמור, זאת אומרת שהעיקר הוא המעשה. כל עוד הבנו שהעיקר הוא התורה והמדרש וההשגה, אנחנו מבינים שיש הבדל בין משה ובין כל אחד אחר. ברור, בהשגה יש משה שקיבל תורה מסיני, יש אהרון של המדינה, ויש אל עזר ואיתמר של המדינה, לא רק כרונולוגיה. די ברור שבהשגות כל אחד בהשגה אחרת. כולנו ראינו בהר סיני את משה עולה 40 יום ו-40 לילה למדרגה מסוימת, ואנחנו במדרגה, כולנו ראינו שם. אבל באים קורח ועדתו ואומרים, אבל עכשיו שאנחנו צריכים לעבור פה 40 שנה שבהם אנחנו לומדים שהמעשה עיקר, וכל מה שבאנו לעשות בעולם זה לעשות את מצוות השם בעולם. התלמוד חשוב, כי הוא מביא לידי מעשה. במעשה, תקידי פלור, מה ההבדל בין משה לבין? אנחנו מניחים את אותם תפילים. בכוונות המצוות, נכון? יש כוונות מצוות מיוחדות, יש כוונות מצוות מיוחדות ששייכות למשה, ששייכות להשגות. אבל בעולם המעשה? למה בעולם המעשה צריך לחלק בין לבין? ועל זה בא קורח ואומר, לגבי פעולות ומצוות בעולם, כל העדה כולם קדושים בשווה. למה כולם קדושים? זה פלא פלאות, עכשיו תשמעו את הפסוק. כי בתוכם השם. אם אנחנו 9 יהודים, ובהם משה, אהרון, יהושע, אלעזר ואיתמר, הם יכולים לעשות קדושה? ואז נכנס גולם כמוני. ועכשיו אפשר לעשות קדושה. פשוט, למה? כי בתוכם השם. אין ערך לתפילין כי הם תפילין. יש ערך לתפילין כי יהודי מניח אותם על היד. מניח תפילין איש מדהים, חסיד אומות העולם. אין איזה שום ערך. אין איזה שום משמעות. כל ערך המצוות הוא מפני שבתוכם, טענה אדירה של קורח, בתוכם של ישראל, הוויה, השם השם, בתוך כל יהודי יש שם השם, ישראל בקודש בריך הוא חד. רבותיי, לומדים את 250 נשיאי ישראל, לא לומד את זה ככה. זו טענה. אז בזה מדוע תתנסעו? אם אפשר עם הטלפון, אני פשוט לא יכול. יש כאן איזשהו טלפון ש... לא, אולי זה נמצא באיזשהו מקום? אולי זה פה? או, יופי, יישר כוח. תחילה. אז בתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם בעולם המצוות, זה הופך למובן לחלוטין. על פי זה, אפשר להבין עכשיו את כל מה שמתרחש. קורח לא טוען על עצם זה שיש בעולם נשיאים. יש נשיאים בעולם, זה הגיוני. בכל שבט יש מישהו שאחראי, יש מישהו שממונה. קורח טוען על זה שיש הבדל מהותי בין משה לבין כל ישראל במצוות. קורח טוען שמשה, כל המצוות שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות דרכו. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כי היא מצווה שניתנה למשה. לא רק מצד ההשגה, אלא מצד המצווה עצמה. זהו שואל מדוע תתנסו. רמב"ם אומר שמה שאנחנו מלאים את בנינו, זה לא כי אברהם אבינו מל, אלא כי משה ציווה, ואם משה לא מעביר את המצווה הזאת, אין לה ערך. זה בקורח ואומר את הטענה שלו, ועכשיו נתחיל להבין את הדיון מהו משה דנים ממעמד הר סיני, זה הלוז של ספר במדבר. הלוז של הספר הוא, מה זה בעצם משה? זה קשה לנו מאוד בספר. בחטא המרגלים הדיון הוא על מה זה משה. אתם יודעים איך אני יודע? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר אלון מעלה וירשו ויכול נוכל. הטענה של כלב ויהושע, הם איבדו את הקישור למשה. הטענה שלנו במעמד הר סיני הייתה טענה הגיונית מאוד, ומותר לשאול מדוע, וצריך לקבל תשובה למדוע, כי לא ראינו עוד תשובה למדוע. לכאורה משה רבינו עושה פה ככה, ננסה לנתח את המדוע עוד מעט. אבל השאלה היא מאוד חשובה, זו שאלה עקרונית, והיא עוברת בתהליכים מדהימים. מרים שאומרת רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, טוענת טענה מאוד עמוקה, הזכרנו אותה. היא טוענת, איך זה יכול להיות בבית ספרנו, שנביא פורש מאישה? זו שאלה חזקה מאוד. ולכאורה התשובות בכל המקרים הן תשובות מאוד ויחרף השם ויילה מחתור, כתורי. שאלה חשובה. עם שאומר רצוננו לראות את מלכנו, גם בעיני משה זה טוב. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. אלא הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בא והוא ישמע העם בדברי עמך וגם בך. זה דור שלם שעובר את זה רגע רגע. רגע רגע, ממעמד הר סיני. זה לא דור שלא ראה את גאולתו של משה. זה דור ששואל שאלות מאוד קשות, וכל שאלה היא שאלה אחרת. מרים שואלת מצד הנבואה, בפרישה מאישה. המרגלים שואלים מצד להישאר במציאות של עמודי ענן ברגע שאין את האפשרות להיכנס אחרי חטא העגל. קורח שואל שאלה חדשה מצד עולם המצוות. שאלה עמוקה מאוד. אם בעולם המצוות, כך מסביר הרבי את השאלה, זה דבר פלאי. זה כמובן למה הטענה על משה ואהרון ולא על הטענה על עצם הנשיאות. אין להם בעיה עם נשיאות, יש להם בעיה עם כהונה גדולה. יש להם בעיה עם זה שמשה הוא נביא, שהרמב״ם אומר שזה בכלל עיקר אחר לגמרי באמונה משאר הנביאים. אז הם אומרים מילא לגבי ההשגות הנבואיות, בסדר, אבל לגבי העברת המצוות? ולכן הם באים ואומרים לו, בית מלא ספרים, תלית שכולת רלב. אנחנו מבינים במצוות מה? מצוות זה לעשות. כל כך, אתם תופסים את היופי? הם כל כך קיבלו את הדברים של משה, שממילא הם טוענים כלפיו. ואולי השאלה שעומדת מאחורי הכל והיא הכי קשה, אם רק זאת הטענה של קורח ועדתו, אז האדמה צריכה לבלוע אותה. אחרי זה עונשו. אז זה לא מוגזם? אם זה לא איזה הפיכה פוליטית, האדמה צריכה לבלוע. עוד מעט נגיד את הכל. זה עוד איך. יודעים מה אומר משה רבינו כשהוא אומר להם בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו, הוא אומר להם דבר פלאי. אנחנו משתדלים, השנה בגלל העומס לא הספקנו, אבל ככה כל שנה בשבועות האלה אנחנו עומדים במשנה במסכת אבות שבתות האלה. אז בפרק שלנו יש משנה של תשובה ומעשים טובים. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. רב בלתניה שואל, למה משתמשים חז"ל תמיד פה במקומות אחרים במושג תשובה ומעשים טובים? אתם מתכוונים בוודאי לתשובה ומצוות. אדם עושה תשובה ומקיים מצוות. מעשים טובים, מה זה מעשים טובים? המעשים הטובים זה לעשות את מצוות השם. רבי הזקן אומר דבר פלא פלא, וזה הבסיס לכל העניין. תשובה ומעשים טובים, יפה שעה אחת כזאת מכל חיי העולם הבא. תשובה ומעשים טובים הם פריס לפני הפורענות. כלומר, יכול להיות מעשים מצוינים, אבל לא טובים. יכול להיות שאדם עושה מצוות, מקיים מצוות, אבל הן לא מצוות טובות. הוא מקיים את כל המעשים, כל מצוות. אתם רוצים דוגמה? אדם לומד תורה, שלא לשמה. אז יש מצב שמוטב ילמד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. גם כן, שהוא לומד לשם פניות וכבוד זה. ומה קורה אם אדם לומד תורה, אין לך לקנטט. נוח לו שלא בא לעולם. אבל הוא קיים כל המצווה. הוא יודע את השס, אחורה וקדימה. אני רוצה שנבין את זה לעומק. מה זה לעשות מצוות לא טוב? בעולם המודרני אנחנו כמעט לא מבינים את זה. אותי מעניין רק שאלה אחת. לא מעניין אותי למה אתה לא עובר באור אדום. אותי מעניין שבאור אדום לא תעבור. עד רבה. אין לי עניין בפילוסופיה האזרחית שאתה לא תעבור באור אדום כי יש לך הזדהות נפשית עם האיש באור הירוק. אם כן, יש לי חברים שעוזרים בדברים כאלה. אל תזדהה לי נפשית עם האיש באור הירוק ואל תשנא את האיש באור האדום. אל תעבור באור אדום ותשתוק. זהו, אתה רוצה, תשאיר כל בלב, אבל אתה מודד. רוב, אין לי עניין, זה לא מעשה טוב ומעשה לא טוב. זה מעשה. אם אתה אזרח טוב, נו, יהיה לך פרס הנושאי. זה לא אחר כך. אבל אין דבר כזה, הוא עובר באור אדום טוב או הוא עובר באור אדום לא טוב. זה לא קיים. אבל יש דבר כזה להניח תפילין טוב ויש דבר כזה להניח תפילין לא טוב. אני יכול להניח תפילין ואני יכול לבוש ציצית ואני יכול לעשות הרבה מצוות עם פניות. זה הדבר הטבעי ביותר, כי אני אדם. אנחנו מתחילים עכשיו את העניין. אין דבר יותר טבעי. אם אני לא עובר באור אדום, כי יש לי אינטרס שבעיר הזאת לא יעברו באור אדום. אין לי עניין לשמה לצורך מגילת העצמאות. אני אזרח פחות טוב? אני לא מבין בכוונות מצוות. אבל אני כן מבין בזה שמצווה שנעשית שלא לשמה, או במצווה שמעורבת בפנייה אחרת, לפעמים היא יכולה להפוך להיות בדיוק כפות. אני שואל לכם עכשיו. קראנו אותו אתמול. קחו אבן טובה, אבנים טובות, מרגליות, שאין שאלה בכלל שאין אבנים טובות. הן מרגליות ממש, ברמה, אבל הן מלאות בוץ. בוץ, לכלוך, מלאות. הן אבנים טובות או לא? בוודאי. הן מאירות. מה פתאום? הן מחשיכות. אבל הן אבנים טובות. זה דבר גבל. האדם באשר הוא אדם, הוא אדם. יש לו שאיפות אלוקיות, יש לו שאיפות אינסופיות, בהחלט. אבל יש לו את הפניות שלו ואת האגו שלו, והאגו הזה תופס את המקום, והאגו הזה קיים. והוא מדומיין אם הוא חושב שלא. היה פעם חסיד אחד שבא לאיזה רבי ואמר לו שהוא מתבודד לפני התפילה והוא עולה אחרי התפילה והוא קופץ על הגג, כל מיני דברים, והוא עושה סיגופים כדי להרחיק את המחשבות הזרות במושגים ולהעלות את המחשבות הזרות לשורשם. בקיצר הרבי הבין שהבחור בבעיה, קרא לו ואמר לו, תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו אחד. מה שאתה חווה המחשבות הזרות זה לא זר אצלך, זה אתה. הדברים הגדולים זה עזר. קודם כל תדע רגע מאיפה אתה נמצא, תפסיק בלבל במוח. שלום עליכם, איך קוראים לך? מה אתה מלכן? יש לאדם אגו. ואדם יכול להיות עם אבן טובה ובתוכה השם, ואין שאלות בכלל. זה מאוד חשוב לו משהו נוסף. והבלבול הוא כל כך עדין, וככל שאנחנו עדינים יותר, הבלבול הזה הוא בדקות, דקות, דקות. אהבה שאתה יכול להרעיף, יכולה להיות בפנייה. היראה יכולה להיות בפנייה. אוי ואבוי אם אתה חושב שלא. תחזיקו טוב. לא עצם משה. לא. לא מוחלט. זו האמונה במשה. וגם בך יאמינו לעולם. לא רק לגבי ההשגות. אלא לגבי כל מעשה. יש דרך אחת שהמעשה יאיר. אם הוא בא דרך הפיוז של משה. נגמר. אם הוא לא בא דרך הפיוז של משה. אין איזשהו בוץ שלי. יכול להיות יותר חזק. פחות חזק, פחות מבלבל, אבל איזשהו בוץ שלי יתפוס פה את המקום. וכשהבוץ הזה יתפוס את המקום, אני לא אוכל להעיר. אני לא אוכל להעיר את האבן. רבי יזכן מבהיר את זה על המושג תשובה ומעשים טובים. הוא אומר שהמושג מעשים טובים פירושו מעשים מאירים. וירא אלוהים את האור כי טוב. נפלא. תשובה ומעשים מאירים, כלומר שפיניתי את הבוץ מהם, הם כתריס בפני הפורענות. תשובה ומעשים פחות מאירים. הם לא טריס, הם ודאי עוזרים. ודאי שיעשה אדם שלא נשמע, שיבוא נשמע. אבל הוא צריך לעשות דבר אחד, וזה כל הספר. להידבק במשה לא יעזור לך. בחטא המרגלים, כלב מדביק אותנו במשה מבחינת האמונה. הוא אומר לנו, מוריה מהמנה. הוא אומר למרגלים, מה אתם אומרים? זה לא ריאלי להיכנס, נכון? יש בני ענק, אתם צודקים. זה גם לא ריאלי, מפעילים כל אחד 20 מטר, אתם צודקים. ויעס כלב את האר, אתם זוכרים את הסברנו, המוח מתחיל לעבוד שעות נוספות. וכלב צריך להרגיע את המוח, לא באיזה רטלין. הוא צריך להרגיע את המוח באמת. את המחשבות, את הפקפוקים, את הבוץ. ומי איך הוא מרגיע? ויעס כלב את האר, אני משה. הוא אומר להם, אתם צודקים, אני מפעילים, זה באמת לא רע. כי אתם עשו את זה. מעמד הר סיני, זה היה רע. המן זה ריאל. הצלב זה ריאל. יכולים רגע להסתכל על משה ולחצת שנייה מזה? זה הריטלין הפנימי יותר שלך. קוראים לו משה. זה מה שיכול למשות אותך מהבוץ. הוא משה מבוץ. אצל מרים הוא משה מבוץ של אמונה. אצל המרגלים הוא משה מבוץ של אמונה. בפרשת קורח הוא משה מבוץ של אגו. הפעם במצוות. במעשים. סיפור קורח בא מיד אחרי חטא המרגלים. כי קורח ועדתו הבינו את המסקנה של חטא המרגלים. ורצו שלא כמו המעפילים שעולים לארץ, לכן הסיפור בא מיד אחרי המעפילים. הם אמרו, אנחנו נעלה לארץ. אבל אוקיי, לא נעשה את זה בהפגנה, כי אין השם בקרבנו. אלא נחנך למצוות ומעשים טובים, בלי משה. בלי נקודת משה. זה יותר ירים את כולם. וכל אחד יש את הקשר שלו אל הקודש ברוך הוא, דרך המעשה שלו, אין הבדל. כולם קדושים. כי בתוכם השם. אז זה אומר להם משה, בוקר ויודע השם. רבי, זה דבר מדהים, אתם יודעים מה זה בוקר? בוקר זה מעשים מאירים. בוקר. בוקר ויודע השם, כשהמצוות הן מצוות של בוקר. בוקר ויודע השם, אז השם נודע כמו והאדם ידע את חווה אשתו. בוקר ויודע השם את אשר לו. בוקר זה בירור, בוקר זה לבקר, בוקר זה ברור. לבקר בין טוב לרע. דיסטינגוויש זה בוקר. ערב זה, אני לא יודע. בוקר, כשהמצוות הן בוקר, איך הן תהיה לבוקר? איך הן תהיה, איך פעולה אחת שתהיה בוקר? בוא נהיה אמיתיים. אז אולי לא. גם ישי, אבי דוד, לפני כמה שיעורים שדיברנו עם דני בשיעור האחרון על רות. אתם זוכרים איך פתאום מקנן לו הספק? אני דברים מזעזעים, ואולי כן המוני ולא המונית, ואולי לא מואבי ולא מואבית, ואז אולי דוד הוא בכלל פסול. יצטנו יש ערב, כי אדם הוא אדם. חלק מאמונת ישראל, וקשה להבין את זה, קשה מאוד, זה לא התמודדות שלנו כאדם מודרני עם פעם ראשונה, זה התמודדות של דור מדבר שלם. זה שמה שיכול להצהיר מלשון צוהר, מלשון בוקר, מה שיכול להאיר את המעשים הטובים שלי, זה כאשר הם באים דרך משה. אבל בביאה גמורה. בביטול מוחלט למשה. יודעים מה אמר משה? בוקר, בוא נחכה, שמה יחזרו בתשובה. אולי יחזרו עד מחר. הרבי אומר, אני רוצה שיחזרו בתשובה, אבל לא בלילה. אני רוצה שיחזרו בתשובה של בוקר. אני לא צריך תשובה של ערב, אני צריך תשובה של בוקר. אולי יבינו את הבוקר. ואחר כך כתוב בפירוש השני, בוקר ויודע השם, אז רש"י מביא את הפירוש השני, שמה זה בוקר ויודע השם, לא מצד שהם יחזרו בתשובה, אלא בוקר ויודע השם, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין ערב לבוקר. הוא רוצה להסביר להם על מושג הבוקר, הוא לא רוצה להסביר שיש הבדלות בעולם. הוא הבדיל בין ערב לבוקר, למרות שגם בערב יש אור, אבל זה מעורבב. ובבוקר זה מתחיל. אתם יודעים למה פרשת פרה אדומה סמוכה לפרשת קורח? פרשת פרה אדומה מתחילה במילים הבאות, לא שמים לב לזה.
אבל זה דבר פלאי, אני לא שמתי לב לזה אף פעם.
פרשת פרה אדומה נראית לא קשורה, נכון? זה הרי השאלה ששאלנו מההתחלה, פתאום פרק יט. ואיך מתחילה פרשת פרה אדומה? למי שרגיש לסוגיה של משה כיסוד המדבר, איך מתחילה? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, נו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. לא ויקחו פרה אדומה תמימה, ויקחו אליך. פרה אדומה תמימה אשר אין במום. ומה אתה תעשה איתה? כלום. אז לא הבנתי. ונתתם אל אלעזר, אז מה, אני רוצה להבין איך עושים את זה. ויקחו אליך, זאת אומרת, מביאים פרה ומשה תופס? מה עושים? ויקחו אליך. חזל במקום. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. כל המצוות אני מגלה תאמין, אבל זאת חוקה. ואין אני מגלה טעמה. זה חצי מהמשפט, יש המשך. אבל לך אני מגלה. לא הבנתי. אם יש עניין להסתיר, אז למה יש עניין לגלות למשה? למה בכלל יש עניין להסתיר? ולמה למשה כן לגלות? ואתם לא תופסים שהמצווה המיוחדת שמוסתרת לכולנו ונגלית למשה לגמרי היא המצווה שמופיעה בסוף פרשת קורח? זה לא פלא פלאות? יש מצווה אחת שמוסתרת לכולם, שגם שלמה נופל בה ואומר, אמרתי איך כמה ואיך רחוקה ממנו. וכולם מזכירים את זה שלא יודעים את טעמה, אבל לא מזכירים את זה כי אנחנו עדיין לא מבינים מה זה משה. משה יודע לגמרי לגמרי את טעמה של פרה אדומה. לא סברות שאני יודע מסיכומים בתעודות בגרות של הערכות על פרה אדומה. הוא יודע את הטעם שהקדוש ברוך הוא אמר לפרה אדומה. יודעים למה משה יכול לדעת את הטעם של פרה אדומה וכולם לא? יש מצווה אחת שיש עניין, לא משנה איזה. זה נפלא שזה המצווה של טהרה ממוות.
יש עניין שתהיה מצווה שאף אחד לא ידע את הטעם שלה. יש עניין, אתם יודעים למה? כי אם בכל המצוות אני ידע את הטעם, לאט לאט אני יכול לפתח לעצמי תפיסה שבעצם התורה נמצאת תחת ההבנה האנושית. ומה שלא מובן אנושית, לא מסתדר. אנחנו נופלים בזה כל יום. כל יום. אתם יודעים מה הסכנה בזה? סכנה פשוטה. זאת אומרת, שמה שלא מובן אנושית לא מסתדר, וכשלא עלינו צריך יהיה למסור את הנפש. זה לא מובן אנושית. אתם יודעים מה זה מצווה פרה אדומה? זה הכוח שלנו להבין שאנחנו לא מבינים כלום. זה הכוח שלנו לדעת שחוקה חקקתי. שיעור גדול צריך לנתח למה לגבי פרה אדומה, אבל אפשר להרגיש בהרגשה למה. למה? כי זה עצם החיים. עצם החיים זה לא סברות. עצם החיים זה לא סברות. סברות זה דברים נפלאים, זה קומה שנייה, קומה שלישית, קומה רביעית, זה הכל דברים יפים. אבל עצם החיים זה למעלה למעלה מהדעת ומהסברות. זה משה קנבו. משה בכל ספרות הקבלה. משה הוא ספירת החוכמה. זאת מדרגתו של משה. ספירת החוכמה זה הביטול המוחלט ביותר לרצון האלה. זה אין. אתם תופסים מה כתוב פה? כתוב פה שמשה לא צריך הסתרה. אין אגו. אין. אני לא מבין את זה. אבל אני צריך לדעת שיש את זה. לאדם המודרני, אחד הדברים הראשונים שהוא מנסה לעשות, זה לשרוף כל ניסיון לדבר על משה. כי זה נשמע מפחיד. הוא עברית אחרת. יכול להיות שיש משהו יותר ממני, יש גבול. כי לא יפה להודות שגם בדברים הכי נפלאים שלי יש פניות. כן? יש פניות. יש מעשים מהירים, יש מעשים מהירים פחות. יש מעשים לא מהירים. יש דברים נפלאים, יש דברים שמאוד חשובים. אני מאוד רוצה את רוג מהודר, ואני לא יודע מתי אני רוצה אותו כדי שהוא יהיה הכי יפה בכנסת. אני מתבלבל לפעמים. יש משהו טיפה, צ'ופצ'יק, שאני עדיין מתבלבל. מי ישאר אותי? מי לא ייתן לי לטבול? דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה כנימה. ומכוחך יוכל אהרון הכהן ואלעזר הכהן לעשות מה שהוא יכול לעשות. הטהרה מטומאת המוות שבתוכי. הטהרה מהייאוש שבתוכי. אתם יודעים מה הייאוש שבתוכי בשיאו? הייאוש ממשה. הייאוש מזה שיש תמימות כזאת. הייאוש שיש אמת. לכן זה פלאי פלאות, זה כפרה לעגל. כי מה זה העגל? זה הבסיס לחטא המוות. ולכן משה לא שייך לזה, כי הוא לא בעגל. כי איך מנצחים את המוות? עם נצח. נצח, זה הספירה של משה. ומי שמבין שם חוכמה ונצח, זה משה. זה עניינו של משה. אין בלי משה. אתם יודעים מה מלמדים פרשות שלח וקורח? שני יסודות. לפעמים אנחנו אומרים שהעיקר זה... העיקר זה הלב. העיקר זה ההבנות. העיקר זה התובנות שלי. אז באה פרשת שלח ואומרת, לא, 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 לא. אם זה לא מתממש במצוות. זה לא יהיה. ואז יש הבנה שאומרת, אז מספיק עם כל מיני רעיונות גבוהים, בסוף אתה עוד תגיד לי כל מיני דברים בחסידות בכלל, אתה בכלל תשתגיע לי. הסוף יהיה שבכלל אתה תנחופה, בוא מעשית, מספיק, שבע פעמים מפנים, מורידים גם שם, עלינו, יש הרבה הרבה. יותר מעשית, פשוט. יש שתי טענות שמתרוצצות חזק. על הטענה הראשונה הבאה תיקון של חטא המרגלים. על הטענה השנייה הבאה הסיפור של קורח.
כולם קדושים. בתוכם הוויה. ההתנשאות נראית לא טובה. אתם מבינים מה התשובה למדוע? מדוע תתנשאו? כי השם יודע, לא שהשם יודע שאני משה, אלא דרך משה השם יודע גם את עבודת השם שלך, וזה יהיה והאדם יודע. אתה מבין למה מדוע תתנשאו? כי השם בחר. אתם מבינים למה מדוע תתנשאו? כי אנחנו מה? לא יכול להיות שאנחנו מה. לא יכול להיות שיש אדם שהוא מה. ספירת החוכמה מוסברת בספרים הפנימיים, כוח הלהיות מה. הכוח להיות מה. ואנחנו מה. לכן מגיעה פרשת פרה אדומה תמימה. מיד בסוף פרשת קורח. כשנעבור עכשיו על הספר ונגיע עכשיו, נבין ש38 וחצי שנה עובדים על הנושא הבא. השם אמת ומשה אמת. ואנחנו, מה כתוב שם, מדעים. הייתי פעם בחתונה, והחבר'ה ירחדו, אתם מכירים את המעגל הזה שעובדים יפה, מוי שאלת לתורת האמת, וקצת שתית, לא משהו, בירה טובה. אז רשיתי לעצמי לדבר, אמרתי להם, חבר'ה, מה אכפת לכם עכשיו? בואו נמשיך את המשפט עד הסוף. מוישה אמת ואנחנו בדאים, מוישה ואנחנו בדאים. זה לא יפה. לא יפה, מוישה אמת לתורתו אמת, זה נחמד. אבל אני בדאי? לכן הלחינו רק את החלק הנחמד. יש פסוקים שמלחינים רק את החלק היפה. יש צומת בילו, זה בית יעקב לכו ונלך. תלוי במצרף, ימינה, שמאלה, לאן שאתה רוצה. באור השם זה תוספת שלא מסתדרת בחרוז. יש כמה כאלה. גם משה אמת ותורתו אמת, זה חרוז יפה. בלוף. אם אתה לא יודע להגיד ואנחנו בדעים, אתה לא מתכוון שמשה אמת. הבלופת, משקר. אתה יודע להגיד אנחנו מדעים? אתה מבין למה אתה צריך משה. אתה לא יודע להגיד אנחנו מדעים. משה אמת, בתורתו אמת, זה ברוך שכיוון לדעת. תרגע, תרגע, התורה עוברת דרך משה. כל שנייה. היא לא יכולה לעבור ממשה. היא לא תורת אמת. אם היא עוברת במשה. כי תורת אמת היא לא אמת משמיים שלילה, אלא אמת מארץ עצמה. ואמת שבאה מלמטה, צריכה מישהו שכל הזמן יהיה משה ברובה מתמשך, ב-present continuous, יהיה משה כל הזמן מארץ, כדי שהתורה יהיה תורת אמת מארץ עצמה. זה הרצף. אחר כך הפסקה. של בירור כל דור המדבר. ואז מגיעים ליכולת לדון בפרק בחטא של משה. כל ההקדמות האלה צריך כדי להיכנס למי מריבה. אל תיכנס למי מריבה לפני שבררת את כל הסיפור. עכשיו אפשר להתחיל להיכנס למי מריבה. לא, לא, עכשיו אל תדאגו, שבוע. ערב טוב, בשורות טובות.